שלום, שלום לכולם, שלום, שלום, צהריים טובים. וואי, 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 וואי. הנה, הנה, כל כך התגעגעתם אליה, כל כך ביקשתם. מתי כבר אפשר לראות שוב פעם את אמונה ולשמוע מתורתה ומחוכמתה? ולכן באמת, אחרי פניני אמונה, הפירוש על ההגדה של פסח, החלטנו עם אמונה, אולי זה יהיה גם בצרפתית, לפתוח סדרה חדשה פעם בשבוע, לעשות מה שנקרא, איך קוראים לזה?
שוט פניני אמונה,
שאלות ותשובות פניני אמונה. כן, אמונה היא בת 12, מתבגרת, מתגדלת, וכמו כל הנערים בגילה, יש לה מלא שאלות על כל מיני נושאים, בין חשובים, בין יותר חשובים, ולכן אנחנו בשוט פניני אמונה ננסה לשמוע את השאלות של אמונה וננסה לענות עליהן. סבבה? מה את אומרת?
סבבה.
יאללה, אז מה שנקרא שוט זה שאלות ותשובות, אבל זה גם באנגלית שוט. זאת אומרת, גו, יאללה, תרביצי שאלות בכבוד. מה את רוצה לדעת? מה שתמיד רצית לדעת ולעולם לא שאלת.
אוקיי. אז יש לי שאלה אחת האמת שהיא קשורה דווקא לים ולבריכה. אז למה בעצם צריך לבוש בגד ים צנוע? הרי כשאתה במים, אז זה לא משנה אם אתה בשמלה, זה בכל זאת עולה. אז זה כאילו נשאר אותו דבר אם נכנס לזה.
הבנתם את השאלה? שאלה שמסיקה הרבה בני נוער. אני רוצה להגיד דבר כזה. את צודקת? נתחיל בזה שאת צודקת. כשאת במים, באמת לא כל כך משנה מה את לובשת. זה אכן נכון. כשאת בתוך המים, לא משנה מה את לובשת, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. המשנה, זה תגידי, אפשר להגיד כזה דבר, אבל המשנה אומרת, במסכת ברכות, למדת את זה, שאם מישהו, שבי טוב, ירד לטבול במקווה, וזה אומר שהוא בלי בגדים, כלום, בסדר? מה שנקרא בצרפתית, טונו, הפועל. אז הוא בלי בגדים. אם מגיע זמן קריאת שמה, זה בדיוק הזמן להגיד קריאת שמה, אז מה הוא צריך לעשות? אין לו זמן לצאת מהמקווה, לקחת מגבת, להתייבש ולהתלבש, אז מה הוא עושה? מתכסה עד לפה במים, כדי שלא יראו אותו, ואז הוא מברך.
מים זה שקוף.
אז מים זה שקוף, זה נכון, אבל בדרך כלל מקוואות זה מים שהם לא בדיוק שקופים, ובוא נגיד ככה, מים זה שקוף, נכון, כשאת באמבטיה שלך, אבל כשיש הרבה מים, זה שקוף כשאת שמה ממש את היד מתחת, אבל זה לא, זה מאוד מאוד נדיר שאת הולכת לים או לאגמים שהם ממש ממש שקופים. את הולכת לכנרת, את הולכת לים התיכון, כשאת בתוך המים לא רואים את הרגליים שלך. לכן, בתוך המים את צודקת, לא כל כך משנה מה את לובשת. הבעיה, לא תגידי אם אני טועה, אבל נראה לי שאת לא נשארת כל הזמן בתוך המים. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, לא יודע, בגד ים שמראה חלקים מהגוף העליון, מה שנקרא ביקיני, בסדר? אז כשאת יוצאת מפה מהמים, אז זהו, רואים את כל הגוף. ואם את יוצאת ממש מהמים כדי ללכת לשתות או משהו, ואת עם בגד ים מכנסיים, או בכלל בגד ים שמגלה את כל הרגליים שלך, אז מה קורה כשאת יוצאת מהמים? אז כולם יראו אותך.
בסדר, אבל העניין הוא שבנים לא יראו אותי.
נכון.
אז כולם במים, כולם לא שמים, כולם משחקים במים, כאילו למה שהם ישימו לב ילדה שיוצאת במים?
אוי, נו, באמת. למה שישימו לב? באמת זו שאלה שהיא לא נכונה, ואת יודעת את זה, אני אגיד לך למה. כי את שמה לב לכל מה שקורה מסביב, ואם יש אהבת ליבך שפתאום נמצא בים, והוא יוצא מים, מהמים, מה, את לא תשימי לב אליו? ברור ששמים לב על כל פיפס ופיפס מה שקורה, ולכן, בכלל, בהנחה שזה בסדר ללכת לים מעורבת, כאילו אם השחייה היא מעורבת, אז ברור שכשאת יוצאת, רואים, ואני אגיד לך יותר מזה, הצניעות זה לא רק בשביל האנשים האחרים, זה גם בשביל עצמך. אז ברגע שאת במקום של מעורבות, של ערבוב של בנים ובנות, אז מן הראוי להיות צנוע. וזה לא משנה אם אתה הולך לבריכה או לא הולך לבריכה. נכון, בתוך המים, בתוך, אבל את לא נשארת בתוך המים כל הזמן.
אבל אפשר שיש, נגיד, יש כאלה מטבחות שהם כאילו למים, ואז כאילו אתה, בתוך המים אתה יכול להוריד את המטבחת שלו, אתה קושר את זה כמו חצאית, ואז שאתה רוצה ללכת לשוט, אתה שם את זה.
נו, ו?
אז למה אסור להיכנס כאילו למים?
שוב, אני אמרתי לך, בתוך המים, כשהגוף מכוסה במים, הגוף מכוסה. אבל כשאת יוצאת מהמים, ברגע שאת עושה, יוצאת מהמים, הגוף כבר לא מכוסה, ולכן את צריכה לדאוג שהוא יהיה מכוסה. שאלה הבאה. הנה, הנה, יש פה שני אנשים שכבר אומרים שזה קשה לספוט את זה בעברית. אולי נעשה את זה בצרפתית, נעבור לצרפתית? לא? אוי ואבוי. נו, אלור, מוי שווה פייר לקסיון הפרנסי, היסטור 2, אמונה, פוזי לקסיון, פתאי תשפה פוזי לקסיון, פורקוי קונטרוני על הפיסין או על הפלאז' איפה עבור? המיות דבא, נו, באמת, אמונה, תשפה תחי ביין, המיות דבא, צניעות. יש אקספליקי, כאפקטיבמון, על הרזון מפי, קונטרוני דן לו, קונטרוני קומפלטמון דן לו, eh bien, dans l'eau, c'est pas important de savoir ce qu'on porte comme maillot de bain, puisque l'eau, elle nous, elle couvre notre corps. Donc, dans l'eau, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que quand tu vas à la piscine ou à la plage, eh bien, tu restes pas recouvert de l'eau jusque là, tout le temps. Des fois, tu sors de l'eau. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que je porte quand je sors de l'eau. Ok? C'est là, voilà. Et ça, c'est là, ou là, chez Matrida, ou tard?
Ok.
Bravo.
יש לי שתי בנות בכיתה, שכל פעם שהיה ראש חודש נגיד, והיו מחלקים נגיד M&M, וזה חלב נוכרי, אז הן לא היו אוכלות. ואני אף פעם לא הבנתי מה זה משנה אם זה חלב נוכרי או לא חלב נוכרי, כי זה רק חלב.
אוהו, שאלה גדולה שאלת בני, הייתי אומר בני, אבל ביתי. שאלה גדולה שאלת ביתי. למה באמת צריך להקפיד או לא צריך להקפיד על חלב נוכרי? שאלה לי אלייך. קודם כל, את, לפי מה שידוע על עצמך, את מנסה לאכול כשר או לא אכפת לך לאכול כשרות? את יכולה לאכול גם לא כשר.
כאילו...
האם את חושבת שאת מקפידה
כן.
לאכול כשר? והאם את חושבת שההורים שלך מקפידים לתת לך אוכל כשר?
כן.
כן. והאם ידוע על עצמך שאת אוכלת דברים שהם לא מחלב נוחי? או שהם כן מחלב נוחי, סליחה. כמו קינדר בואנו ועוד סוגים של קינדר. תוכלת. וההורים שלך מסכימים לך? ואת אמרת שההורים שלך רוצים להכיל אותך מאכלים כשרים. יוצא שלאכול חלב נוחי זה לא כשר. בסדר? אז צריך להבין מה הסיפור. כי באמת יש סיפור אמיתי. יש סיפור גדול מאחורי הסיפור הזה של החלב נוחי. אבל את צודקת להגיד מה, בכל זאת זה חלב. צודקת, פרה היא לא יהודיה או גויה. פרה היא...
בהמה.
בהמה, היא פרה. בסדר? זה לא משנה אם הפרה בבעלות יהודית, או אם הפרה בבעלות של גוי. בסדר? אוקיי. ויש לנו כלל בהלכה, שכל היוצא מן הטהור טהור, וכל היוצא מן הטמא טמא. זאת אומרת, אסור לנו לאכול משהו שיוצא מבהמה לא כשרה, ומותר לנו לאכול משהו שיוצא מבהמה כשרה. לכן אסור לנו לאכול חלב מגמל, או מאתון, או מחזירה, אבל מותר לנו לאכול חלב מפרה, או מגדי, וכדומה. כאן, סבבה? וזה באמת לא משנה אם זה חלב, אם הפרה הייתה שייכת לגוי או לא גוי. הבנו, סבבה. אבל, מה הבעיה? הבעיה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שפעם הגויים היו מערבבים עם החלב הכשר, זאת אומרת, בא מחיה כשרה, חלב של בהמה טמאה. או כדי להצבן את היהודים, או סתם כדי לעשות יותר חלב. נגיד שלבן אדם יש לו פרה אחת בחווה שלו, יש לו פרה, ויש לו שתי חזירות, ועוד גמל. גמל ממין נקבה. אז כולם מביאים חלב, ואז בסוף הוא רוצה לשים את הכל ביחד כדי שיהיה לו יותר. אוקיי?
שלא מגיעים, כי זה טעמים אחרים.
לא יודע, אני אף פעם לא טעמתי האמת. אבל את מבינה שאם יש מקרה כזה, אי אפשר כבר לאכול מהחלב של הגוי הזה. אז יפה. אז בגמרא, לפני 1500 שנה, גזרו שאם יש חלב שלא יהודי ראה מאיפה החלב הזה שאני שותה, אי אפשר לשתות, כי אני לא יודע, יכול להיות שהוא ירבב משהו. הכאן? עייפות, עייפות גוברת, כן, כי היא הלכה לעשות מסיבת פיג'אמה, אבל הכל טוב. אז את מבינה שלמה גזרו לעשות, כי צריך לדעת, יכול להיות שהוא ירבב, אוקיי? עכשיו, היום זה עדיין בתוקף, רק שבא רב לפני 40 שנה, קראו לו רבי משה פיינשטיין בארצות הברית, ואמר דבר חכם מאוד. הוא אמר, תראו, זה נכון, כל זה נכון, אבל אנחנו צריכים, למה היהודי צריך להסתכל? כדי לוודא שאם זה חלב פרה, זה חלב פרה. אומר רבי משה פיינשטיין, אם עכשיו המדינה שהגוי שבו הוא חי, היא מקפידה שאם זה חלב פרה, זה צריך להיות חלב פרה, לכן המדינה מפקחת, ואם הגוי הזה הולך לעשות ערבוב ומזלזל בזה, ונתפס, הוא הולך לשלם כנס מטורף, לכן אין לו שום אינטרס לעשות את זה. בנוסף, בזמן הזה יותר זול לעשות חלב מפרה מאשר חלב מגמלה. אז מכיוון אומר רבי משה פיינשטיין שהמדינה בודקת, אפשר לסמוך על זה. ולכן הוא אומר, במדינות שלנו, באירופה, בארצות הברית, אז אפשר לאכול חלב נוחי. למה? כי אנחנו יודעים שאם זה חלב של פרה, זה חלב של פרה. כי זה בטוח. אבל, אני אגיד לך יותר מזה. יש משהו אחר. יש משהו שנקרא אבקת חלב נוחי. רוב הקינדרים ועוד כל השוקולדים וזה, הם לא עשויים מחלב נוחי. הם עשויים מאבקת חלב נוחי. זאת אומרת, זה חלב.
רגע, אז מה עשוי מחלב נוחי?
חוץ מחלב, יוגורט, וגלידות, כלום.
ומותר לאכול?
אז אמרנו, לפי מה שאמרנו, לפי רבי משה פיינשטיין, כן, לא בכל מקום. כשאתה במקום נידח בתאילנד, אל תסמוך על זה. אבל
באמת... זה כשר המסעדה.
מה? לא, אם אתה עם המסעדה כשרה, אז כנראה שהוא בדק. בסדר? אבל הוא אומר, במדינות מערביות, שיש פיקוח של הממשלה, אז אפשר. עכשיו, מה קורה עם ההפקה הזאת? ההפקה זה... חלב של פרה, ואנחנו יודעים שרק מחלב פרה עושים אבקה. אוקיי? זה בעצם ייבשו את החלב, ומזה מערבבים בכל השוקולדים, וזה יותר קל לעשות, וזה לא מתקלקל מהם. אז אומר הרב צבי פסר פרנק, שהיה הרב הראשי לירושלים, אומר, אבקת חלב נוחי אפילו לא צריך היתר. זה מותר לך תחילה, כי זה אף פעם לא נאסר. כי בזמן שאסרו את החלב נוחי בגמרא, לא היה קיים אבקת חלב נוחי. ומכיוון שזה לא נאסר אף פעם, ושאנחנו יודעים שהאבקת חלב עשוי רק מחלב של פרה, אז אנחנו יכולים לאכול אבקת חלב נוחי.
אבל אם זה קשור לזה, אז נגיד אני עושה אבקה מפרה, אבל יהודי עושה את זה.
זה לא משנה.
אז למה אין קינדרים שהם לא?
אפשר.
יש קינדרים?
הבעיה, לא, אין קינדר מהמותג קינדר, כי המותג קינדר הוא עשוי בחוץ לארץ, הוא בבעלות של גוי. אז אתה לא יכול לעשות מותג קינדר, אבל אם מחר קינדר רוצה לעשות ייצור חלב ישראל, הוא יכול.
זה רק... זה אותו
טעם? זה בדיוק אותו דבר, זה רק החלב... מה זה משנה? מה זה חלב ישראל? חלב ישראל זה רק שיהודי יסתכל שלא ירבבו משהו אחר. זה לא משנה את הטעם.
זה
משמע
כאילו, זה כן משנה.
אבל לא, זה לא. בסדר? מה שכן, אז למה אנשים, לפי מה שאני אומר, זה מותר? אז למה יש אנשים שמחמירים? ולא רוצים לאכול חלב נוחי.
לא רוצים כאילו ליתר ביטחון?
לא יכול להיות. גם יש סיבות על פי תורת הקבלה. אבל אנחנו לא חייבים ללכת לפי הקבלה, כשאנחנו לא מקובלים. הרבי מלובביץ' הוא למשל אומר מאוד מאוד חשוב לא לאכול חלב נוחי. אבל זה לא על פי ההלכה, זה על פי הקבלה.
למה?
כי הוא מאוד מאוד חושש מהדבר הזה. כמו שאמרת, זה יתר ביטחון, 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 ביטחון. אבל אם את שואלת לפי ההלכה, האם מותר קינדר בואנו ועוד טובלרון ועוד כל מיני שמות אחרות שאני לא אמרתי? התשובה היא, מותר. וחבל על החברות שלך, הן מפסידות. עוד שאלה יש לך?
כן.
חבוד. ואנחנו אומרים בזאת, בונז'ור ממי, שפסית אנקור לה ממי, מבונז'ור. זה ממי אליס. זה ממי אליס, אלא די, דור דור דה תו קומפרנדר אן עברית, פתאטר אן פרנסי. דום, ודי, יש לך עוד שאלה?
כן, זה בקשר לתפילה.
או.
אם אני, כאילו, פעם כשהייתי יותר קטנה, אז נגיד בשבת, כשהייתי מתפללת, הייתי מנסה לחצות את התפילה ולנסות לעשות כמה שפחות קטעים, כי אני הרגשתי שזה פשוט, לא יודעת, שזה לא חשוב לי, ושזה, אני מרגישה שפשוט מיותר. כי בעצם אפשר פשוט להגיד את זה במילים מהלב, לא חייב פשוט לומר את זה מהטקסט. אז אני, אז השאלה שלי כאילו, למה זה באמת הכרחי להתפלל?
אני שומע פה שתי שאלות. השאלה הראשונה, האם זה הכרחי להתפלל, ולמה? ושאלה שנייה, למה עם הטקסט הזה? זה באמת שתי שאלות, או שזה רק הטקסט שמפריע לך?
מפריע לי בכלל למה...
למה צריך להתפלל? ואם כבר צריך להתפלל, למה הטקסט הזה? כן? אוקיי, שאלה מאוד מאוד טובה, רק שאלות טובות שיש לנו פה היום. שאלה מאוד טובה, אז בוא נענה עליה. קודם כל שאלה ראשונה. אילי, יצא לך פעם להיות רעבה? כן? באמת? ומה את עושה כשאת רעבה?
אוכלת.
אוכלת, אבל אם האוכל הוא לא בבעלותך, למשל, את נמצאת במחנה של הסניף, או את נמצאת אצל בית של חברה, ואת מאוד רעבה, יש אוכל, אבל האוכל הוא לא שלך. אבל את מרגישה שאת זקוקה לאוכל, מה את עושה? זאת אומרת, את הולכת למדריכה, זאת אומרת, למישהו אחר, שהאוכל בבעלותו, ואת אומרת, בבקשה, אפשר? כי אני מרגישה שאני זקוקה מאוד מאוד לקינדר. בקיצור שלו, לא תביא לך קינדר, בסדר. אני מאוד מאוד זקוקה לאוכל, האם אפשר אוכל? נכון? ככה זה עובד? למה? כי את מרגישה... שאלה, למה את לא יכולה לייצר לעצמך את האוכל?
כי אני לא הביאתי גז לבית של חברה.
אוקיי, תייצרי מהיד, אוכל.
מה אני אצר? אין לי.
אז את מודעת לזה שיש כוחות שאין לך.
כוחות, מה זה? בבית יש לי.
בבית יש לך כוחות, זאת אומרת, יש לך מגירה ואת לא חלה, לא גחת. אבל את מודעת שהאוכל הוא לא מעצמך. אגב, גם בבית, אם אבא ואמא לא הלכו לקנות אוכל, אין לך אוכל. ואני יודע ממקור ראשון, שהרבה פעמים גם בבית, את באה ואת אומרת, אין שם אוכל! זאת אומרת שאת מבינה שחסרה לך משהו, אבל את גם מבינה שלא מהכוחות שלך, לייצר את המשהו הזה שחסר לך, אבל מישהו אחר יש לו. אז את מבקשת מהמישהו אחר. אז זה התפילה. התפילה, אומר רבי משה מיטרני, לפני 400 שנה, בצפת, הוא אומר בספרו, בית האלוהים, שהתפילה זה בקשה מהשם, מה שחסר לי.
כן, אבל יש ימים שלא חסר לי.
שנייה, אנחנו נגיע לטקסט שאדון, אבל מה זה רעיון התפילה? זה לבקש מהשם משהו שחסר לי. כי אני מבין שיש דברים שחסרים לי, ושמי שבבעלותו, רק הוא יכול להביא לי, ואת מבינה שמי שבבעלות כל הכוחות כולם מי זה?
השם.
השם? עכשיו בוא נראה שנייה אחת. מה עם הבקשות שיש בתפילה? תשימי לב שבאמת כל הבקשות שיש בתפילה, זה בקשות שאת צריכה כל יום. הרי מה יש בקשה? בקשה ראשונה זה חוכמה. כל יום את צריכה לא להיות טיפשה.
זה, אבל אני לא טיפשה.
אין בעיה, את לא טיפשה, אבל כל יום יש לך אתגרים חכמים שאת צריכה לייצר. למשל, פתאום היום רבת עם חברה, אני צריכה חוכמה כדי לדעת איך לפייס אותה. מחר זה יהיה חוכמה אחרת שאני צריכה, כי יש לי מבחן בחשבון, אז אני צריכה חוכמה. זה? לכן כל יום אני צריכה חוכמה. נכון יש לך חוכמה, אם לא היה לך חוכמה בכלל, לא היית יכולה להתפלל. לא היית יודעת בכלל שחסר לך משהו. נכון? אבל הברכה הראשונה זה החוכמה. אנחנו צריכים את זה. אחרי זה, את אומרת, אני רוצה להתקרב אל השם. כל יום אנחנו מרגישים שהתחחקנו קצת. צעקתי על האבא ועל האמא, או על האחים, או לא בדיוק זכרתי לברך לפני שאני אוכל איזה פרי, או משהו, יכול להיות כזה דבר? תמיד אני צריך לחזור אל המקור. מתוך שכזה, אני גם צריך סליחה על החטאים שעשיתי, טוב, את אומרת שאת צדיקה ואת לא חוטאת, אבל אנחנו, אנשים נורמליים, לפעמים חוטאים. וגם אנחנו צריכים לבקש רפואה. אנחנו כל הזמן מרגישים משהו לא משהו. ואם זה לא אני, אני בטוח מכיר מישהו שהוא צריך לרפואה. אני מתפלל בשבילו.
אבל אם נגיד כואב לי סתם הראש, אני לא אתחיל לעשות רפאים
על עצמי. לא, לא סתם ככה, אבל בתפילה שלך, תגידי את זה.
למה?
למה לא? מי יכול לתת לך רפואה?
וזה לא משהו רציני.
לא משנה. הכאב ראש הזה כרגע הוא מפריע לך ללמוד תורה, הוא מפריע לך לעשות טוב לאחרים, הוא מסגר אותך בתוך עצמך, יואי, אל תעצבו אותי בשקט. נו, אז זה מונע ממך לעשות את התפקיד שלך בעולם. ויש לך תפקיד גדול. לכן אני צריך רפואה, אני צריך פרנסה. אם פתאום אני אהיה אני ברחוב, כל יום אני צריך פרנסה. תגיד לי, אבל יש לי. מחר יכול הכל להיעלם. צריך פרנסה. צריך משפט, כי אני מרגישה שאם הכל לא פייר, זה לא יפה בחיים. אני צריכה גם גאולה. מה, עם ישראל בלי גאולה, בלי ארץ ישראל, אני צריך ירושלים. ואני צריך גם לבקש על משיח ועל בית המקדש, זה דברים שעדיין אין.
אבל אם אתה כל יום מבקש אותו דבר, זה קצת משעמם.
נכון, את צודקת שאם כל יום את מבקשת אותו דבר, זה קצת משעמם, אבל כמו שאמרנו, את לא מבקשת כל יום אותו דבר. אותם זה אותם, אמנם זה אותם מילים, אבל זה לא אותו דבר. בגלל שהיום האתגר של החוכמה זה זה, מחר זה יהיה זה. היום כואב לי הראש, מחר כואב לי הרגל. היום אני צריך פרנסה כי אני רוצה סתם ללכת לקרפ עם חברות. מחר אני צריכה פרנסה בגלל שאני רוצה עכשיו להביא מתנה ליום הולדת של אבא שלי עוד שבועיים. בסדר, אז יש ויש. עכשיו את יכולה לשאול, אבל למה הטקסט הספציפי הזה?
זה כמו שאם יהיה טקסט אחר אני
אשאלה. נכון, אבל השאלה היא עדיין לגיטימית. למה דווקא הטקסט הזה? עד כדי כך שההלכה אומרת שאם לא אמרת את הטקסט הזה, לא יצאת על ידי חובת תפילה. אני אקדים ואומר, בנוסף לטקסט הזה, את יכולה להוסיף מה שאת רוצה מהלב שלך. דברים במילים שלך. אבל בנוסף לטקסט, למה צריך את הטקסט? השאלה לי אלייך. שאלה לי. את יכולה, יש לך פה טלפון, נכון? את יכולה עכשיו בבקשה להתקשר לבן דוד שלך ליאם? כן, יש לך את המספר שלו?
כן.
זה לא עובד. למי אין לך את המספר? למי אין לך את המספר במשפחה? נגיד לממיאליס, יש לך את המספר? זה לא עובד, יש לך את המספר של כולם. טוב, אז תתקשרי לחבר שלי, רפאל. יאללה, בכבוד.
אבל, מה, למה?
תתקשרי, אני צריך לדבר איתו.
אולי עם הטלפון שלך אני...
לא, מהטלפון שלך. יאללה, יש לך מקש...
אבל שנייה, אבל זה צריך
להתעלם. נו, בסדר. את יכולה לעשות את זה? יש לך מקש עם מספרים, את יכולה להקליד מספרים.
בסדר, אבל למה אני צריכה לדבר מישהו שאני
לא מכירה? עזוב, זה בשבילי. את יכולה בבקשה להתקשר?
יש לך טלפון.
אוי, נו באמת, את רצינית איתי. את יכולה להתקשר?
אוקיי.
לרפאל?
לא מצטער.
לא, אני לא יודע. תעשי.
איך אני
יודע? את יכולה להקליד מספר, נכון?
נכון.
יכול להיות שזה יהיה בדיוק המספר הנכון.
יכול להיות שלא.
מה הסיכוי יותר? שיהיה כן המספר הנכון, או שלא יהיה המספר הנכון?
שלא יהיה המספר הנכון.
נכון. כמה אפשרויות של מספרים יש? מלא, אה?
מיליארד.
כמה מספר יש במספר טלפון?
עשר.
אז זה הייתה אחד מתוך 10,000,000,000... מיליארדים! נכון? כי כל מספר זה יכול להיות או 0 או 1 או 2 או 3 או 4 או 5 או 6 או 7 או 8 או 9. נכון? ככה 10 פעמים. קיצור, זה הרבה אפשרויות. אז יש סיכוי יותר שתגיעי למספר הנכון או למספר לא נכון?
למספר לא נכון.
אם את מגיעה למספר לא נכון, מישהו יענה?
יכול להיות.
כן, וזה יהיה רפאל?
לא בטוח.
לא, זה בטוח לא. נכון? רוב, 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 רוב הסיכויים שלא תגיעי לרפאל, נכון?
נכון.
עכשיו את מבינה. הקדוש ברוך הוא יש לו גם טלפון, כביכול. ומה המספר שלו? כמה אפשרויות יש למספר שלו? כמה הוא גדול השם? אוללה, אוללה, אוללה. כמה הגדול הוא השם?
מה?
כמה גדול הוא, הקדוש ברוך הוא?
ענק.
ענק, כמה?
לא יודעת, מה זה כמה?
יש לו סוף?
לא.
אז הוא? אין סוף. אז המספר טלפון שלו הוא גם אין סוף.
לא, אז איך נשיגים אותו?
אז ברור שאת מבינה שאם את מנסה את לעשות את המספר טלפון שלו, לא תצליחי. להתפלל מהלב שלך זה לנסות לעשות מספר טלפון שהוא לא המספר האמיתי. שנייה, בוא נלך עד הסוף על הרעיון. מה זה אומר? אמרנו שכשאת מתקשרת למישהו ממספר אחר, את מגיעה למישהו אחר. אז מה זה כשאנחנו מגיעים למספר אחר? אני רוצה להתקשר לבורא, אלוהים, אבל אני הולך למספר אחר. איך זה נקרא ביהדות?
עבודה זרה. אז להתפלל מהלב זה עבודה זרה?
נכון. למה? כי את לא יודעת אם המספר הוא נכון? אולי את מדברת עם השם שהוא לא באמת השם? לכן, מי היחיד שיש לו את המספר טלפון של הקדוש ברוך הוא? המספר האמיתי? לא רק משה. כל מי שמתקשר אליו. איך קוראים למישהו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו?
נביא.
רק הנביאים יודעים באמת איך להתפלל. כי הם יודעים למי להתפלל.
אז לאסורה.
את נביאה? לא. אבל גם אני לא. וגם כל היהודים היום לא. אבל עדיין יש לנו חובת תפילה. איך יכול להיות? בגלל שהנביאים האחרונים הם אלו שכתבו את הנוסח של התפילה. זאת אומרת, הטקסט הזה שאת אומרת, זה המילים של הנביאים. לכן אנחנו משתמשים בטקסט הזה דווקא, כי אנחנו בטוחים שהטקסט הזה הוא מספר טלפון נכון. את צודקת, לפני שכתבו את התפילה, כשהיה נבואה בעולם, לא היה צריך טקסט, או שהנביא היה מתפלל בשבילך, או שהיית מגיע לבית המקדש. ושם אתה בטוח למספר הנכון. כי אתה מרגיש את השכינה. אז היום אנחנו מתפללים עם הטקסט של הנביאים, אבל בנוסף, אני מוסיף את כל מה שיש לי להגיד. סבבה? כי אני מרגיש שם מה שחסר לי, ואני מגיש מה שחסר לי. אוקיי? יש לך אולי את זה שאלה האחרונה? לא? אז זהו, סיימנו להיום. זה היה שאלות ותשובות, פניני אמונה, פרק אחד. אנחנו בעזרת השם ככה נעשה מדי שבוע, ואולי יצטרפו עוד צעירים לאמונה לשאלות ותשובות. אני, voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris en hébreu, on a fait donc le premier cours de questions-réponses avec Emouna. On va faire ça, bezrat Hashem, une fois par semaine, et peut-être il y aura d'autres jeunes qui vont se rajouter. Je précise également que j'aimerais lancer cette idée-là d'une fois par semaine, faire un cours de questions-réponses avec vous de l'autre côté de l'écran. Il faudra juste qu'on s'organise et il faudra que vous ayez des questions à me poser, sinon ça ne marchera pas. Voilà, toda rabba Emouna, et nipagash bekarov. Bye bye.
Bye.
Bye.